כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 20 בינואר 2021 והיום בעולם. 4 שנים של סערה פוליטית הסתיימו היום ברגע אחד. הדמוקרטיה האמריקנית חזקה מהכל וחילופי שלטון מסודרים הם חלק מכללי המשחק. גם כשהנשיא היוצא שובר את הכללים נותר מחוץ לבמה ולא משתתף בטקס ההשבעה. אתמול בינו מוקלט סיכם דונלד טראמפ 4 שנים של מה שהגדירה הצלחה.
We embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more.
יצאנו למשימה להפוך את אמריקה שוב גדולה עבור כל האמריקנים. בעודי מסיים את כהונתי כנשיא 45 של ארצות הברית, אני עומד בפניכם גאה באמת במה שהשגנו יחד. עשינו את מה שבאנו לעשות וכל כך הרבה יותר. נמשכות ההכנות לטקס ההשבעה. הבירה מאובטחת, אולי כפי שמעולם לא הייתה. אחד הצעדים החריגים, סינון של אנשי כוחות הביטחון שהתבטאו בעבר ברשתות החברתיות בעד טראמפ. אתמול נכתבה המערכה הראשונה בסדרה של אירועים רשמיים. ג'ו ביידן הגיע לאנדרטת הזיכרון בוושינגטון לזכור ולהזכיר 400,000 אמריקנים שכתפה מגפת הקורונה.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember. But that's how we heal. It's important to do that as a nation. That's why we're here today.
כדי להחלים צריך לזכור, ולעיתים קשה לזכור, אבל כך מחלימים. חשוב שנעשה את זה כאומה. לכן אנחנו כאן היום. הנשיא המיועד של ארצות הברית ג'ו ביידן צפוי לחתום בשעות הראשונות בבית הלבן על 15 צווים נשיאותיים. ביידן יחתום על הצטרפות מחדש של ארצות הברית להסכם פריז, להפחתת פליטות גזי חממה. זה הזמן לפרוע התחייבויות בחירות.
We're going to invest $1.7 trillion in securing our future so that by 2050 the United States will be 100% clean energy economy with net zero emissions.
ביידן הבטיח 1.7 טריליון דולרים שיבטיחו את העתיד כדי שבשנת 2050 אמריקה תתבסס על אנרגיה ירוקה בלבד. החיים יעמוד בהבטחה בלי לעורר את זעמם של עובדי התעשיות המזהמות. העולם נערך לשינוי הממשל בבית הלבן, עכשיו כבר לא חוששים להודות באיחוד האירופי, שהתגעגעו מאוד לרעיון של נשיא צפוי יותר בבית הלבן.
This new dawn in America is the moment we've been waiting for so long. Europe is ready for a new start with our oldest and most trusted partner.
השחר הזה באמריקה הוא הרגע שלא חיכינו זמן קורה, ואומרת אורסולה וון דר ליין, נשיאת הנציבות. אירופה מוכנה להתחלה חדשה עם השותפה הוותיקה והאמינה ביותר. וגם... אומני בריטניה מגלים את מחיר הברקסיט. הקונצרטים והמופעים עדיין לא פותחים קופות באירופה, אבל כוכבי הפופ הבריטים נדהמו לגלות שכל מסע הופעות ביבשת יהיה כרוך מעטה בוויזות עבודה מורכבות לכל אנשי הצוות, על פי כללים משתנים של כל מדינה ומדינה. במכתב ששיגרו 130 אומנים בראשם אלטון ג'ון לממשלה הם קובלים, הממשלה נטשה אותנו, הסדירו את העניין מול האיחוד האירופי. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לאסמדר תלובד שאיתנו באולפן. אנחנו פותחים עם ארצות הברית, בעוד 5 שעות זה קורה. ג'ו ביידן יושבע לנשיאה 46 של ארצות הברית. בוקר טוב לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום אירן.
אתה תלווה את היום הזה מגבעת הקפיטול. תחילה לזה שעוזב דונלד טראמפ, הוא מסיים כהונה עם שורה של חנינות ועם נאום פרידה מוקלט.
כן, דונלד טראמפ יעזוב את הבית הלבן בעוד שעה בערך, הוא יצא במסוק, ייפרד מהבית הלבן בלי טקס, ואז יגיע לשדה התעופה אנדרוז הסמוך לוושינגטון, שם יערך טקס הפרידה שלו, הוא יעלה על מטוס, עדיין אייר פורס 1, כי הוא עדיין נשיא, שיקח אותו לפאלם ביץ' פלורידה, שם הוא יתמקם בביתו החדש ישן אחוזת מר-א-לאגו, ויהנה מהשעות האחרונות שלו כנשיא, או מהשעה האחרונה עד השעה 12 בצהריים, לפי שעוננו, לפי שעון וושינגטון, 7 בערב שעונכם. אחר כך, בזמן הזה, הוא עדיין יהיה נשיא כאמור, ואת היום האחרון שלו, הוא בילה בשני דברים מרכזיים. הראשון שבהם הוא עניין החנינות, שהפך להיות סבוך, טראמפ הבטיח לחון עוד אנשים רבים לפני שהוא עוזב, זה נגרר אל תוך שעות הלילה המאוחרות עד שגובשה הרשימה הסופית. היה ויכוח גדול לגבי סטיב בנון, האם לכלול את מי שהיה המנהל האסטרטגי של דונלד טראמפ והאיש הכי קרוב לו ועכשיו מואשם בעבירות של רמאות מקרן צדקה, האם לכלול אותו ברשימה או לא. בסופו של דבר הוא נכלל, הוא בין 143 מאושרים שזכו לחננה, חנינה או המתקת עונש של דונלד טראמפ ממש בשעות האחרונות של הכהונה שלו. ולגבי הציבור האמריקני, דונלד טראמפ בחר להיפרד מהציבור בנאום וידאו של 20 דקות שהוא פרסם אתמול בערב. בוא נשמע קטע מהדברים.
As I conclude my term as the 45th president of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do and so much more. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word.
כן, אנחנו מאחלים הצלחה ומזל לממשל הנכנס, אומר דונלד טראמפ, פעם ראשונה שאנחנו שומעים ממנו דברים כאלה, איזושהי הכרה בזה שיהיה ממשל נכנס, אבל אפילו עכשיו, יממה לפני שהוא עוזב את הבית הלבן, דונלד טראמפ עדיין אינו מסוגל להגיד את שתי המילים האלה, ג'ו ביידן.
כן, זאת לא ממש הכרה, חצי הכרה נניח, אבל בסופו של דבר העם האמריקני הכריע ולא צריך את האישור של הנשיא היוצא כדי שהנשיא החדש ייכנס, והנשיא הנכנס ג'ו ביידן עסוק כרגע באירועים סמליים כאלה שמדגישים את המסר המרכזי שהוא רוצה להעביר, מסר של אחדות.
כן, ואולי האירוע הכי סמלי מהבחינה הזאת דווקא יהיה לפני ההשבעה, כאשר בעוד שעה וחצי בערך ג'ו ביידן ילך לכנסייה למיסה לפני ההשבעה. זה לא דבר בלתי מקובל, אבל מה שמעניין הפעם זה שביידן הזמין איתו, לבוא איתו לתפילה את מנהיגי הקונגרס, מנהיגי שני הבתים משתי המפלגות, וזה באמת מפגן שאמור להמחיש לציבור את הרעיון הזה של אחדות, שאחרי שנים כל כך סוערות, הוא מנסה להנחיל מסר אחר, ללכת יחד עם, לא רק עם צ'אק שומר ועם ננסי פלוסי, אלא גם עם מיץ' מקונל וגם עם קווין מקארתי, אנשים שהתנגדו כל כך למדיניות שלו ושל הדמוקרטים כל השנים, יש איזשהו ניסיון לאחדות, והאחדות אמורה להיות גם התמה המרכזית בנאום שהוא יישא, בנאום ההשבעה שלו שהוא יישא בטקס, וזה לא האירוע הסמלי היחיד, הוא גם נפרד קודם כל אתמול מאירו וילמינגטון בדלוור, נפרד בפרידה מרגשת. בוא נשמע קטע מהדברים.
Excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. And the hearts of all of us, all the Bidens, we love you all. You've been there for us in the good and the bad. You never walked away. And I am proud to be a son of Delaware. And I am even more proud to be standing here doing this from the Major Bo Biden. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president.
נרגש מאוד.
נרגש מאוד ומזכיר כמובן את בנו בו ביידן, שעל שמו אגב המתקן הצבאי שבו הוא דיבר ונפרד ממדינתו דלוור, ביידן הזיל דמעה בטקס הזה, אגב אני חושב שאם אני לא טועה שהוא יהיה הנשיא הראשון ממדינת דלוור הקטנה, אחר כך הוא אמרי לוושינגטון, אגב יש איזשהו נועל שהנשיא היוצא מזמין את הנשיא הנכנס במטוס רשמי של אחד מטוסי אייר פורס 1,
לא קרה,
כדי להביא אותו לראש, לא קרה, הוא היה צריך לזכור מטוס בעצמו, מחוות מדונלד טראמפ הוא כבר לא יקבל, אבל כשהוא הגיע לוושינגטון הוא ביקש לעשות עוד אירוע סמלי, ולכן הוא יצא ישר למדרגות אנדרטת לינקולן, שם נערך טקס זיכרון, וזה מעניין שזו הפעם הראשונה בעצם שנערך טקס זיכרון לחללי מגפת הקורונה. 400 אלף אמריקנים מצאו את מותם במגפה עד כה, ואיש לא הזכיר אותם, איש לא עצר לרגע כדי להעלות את זכרם, ולכן ג'ו ביידן וקמלה הריס עמדו שם על רקע המול הלאומי הריק, אבל המואר לזכר המתים, וקימו שם טקס אזכרה. הנה עוד קטע מדבריו.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal. It's important to do that as a nation. That's why we're here today. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost.
כדי להחלים צריך לזכור, וצריך לעשות עוד גם כאומה, אומר ג'ו ביידן בטקס הזה. היום, כאמור, אחרי הכנסייה, טקס ההשבעה כמובן, כל הדברים הנלווים אליו, משם ג'ו ביידן ימשיך יחד עם הנשיאים לשעבר שיבואו להשתתף בטקס לבית העלמין הצבאי בארלינגטון, שם הוא יניח זר על קבר החייל האלמוני, מצעד לא יהיה, תהיה הליכה קצרה של בלוק אחד אחר כך לבית הלבן, לא יהיו כל המצעדים שהורגלנו אליהם בעבר, ואז ישר לעבודה, ביידן מכוון כבר היום לחתום על שורה של צווים, רבים הם, דיברנו על זה כבר בעבר, יהפכו מדיניות של דונלד טראמפ, אחרים יעסקו בקביעת מדיניות חדשה לטיפול במגפת הקורונה, אבל בבית הלבן מבהירים, הוא נכנס במטה של ביידן, מבהירים שביידן מתכוון להיכנס ישר לעבודה.
והחל משש בערב, ההשבעה כאן אצלנו בחן רשת ב' וגם בחן 11, אתה תהיה איתנו שם, תודה נתן.
תודה רבה.
ארבע שנים ליווינו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אחרי אין ספור שערוריות וציוצים, זה הזמן לסכם.
This American carnage stops right here and stops right now.
כבוד הנשיא או כבוד הנשיאה, אמריקה בוחרת.
I will totally accept the results of this presidential election if I win.
רשת ב' משדר מיוחד.
כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 7, הנה החדשות מפי יגאל רביד, תחילה עיקרן. הפתעה דרמטית בבחירות לנשיאות ארצות הברית. דונלד טראמפ מתקרב לבית הלבן.
9 בנובמבר 2016, דונלד טראמפ זה עתה נבחר לנשיאות.
It's always a lot of fun when you win.
ואולפן רשת ב' קשה לעצור את הקרב. חילופי אש כבדים בין עורך חדשות החוץ בדימוס גדעון רמז, תומך הילרי קלינטון, לתומך דונלד טראמפ פרופסור מייקל האריס.
נוכל ודמגוג משתלט על ארצות הברית. ולטווח באמת יותר ארוך, אבל הרבה יותר חשוב, שחרור של כוחות אפלים מאוד בארצות הברית, שעד עכשיו אף אחד לא העיז לבטא אותם, ומצד שני, התנגדות של כוחות אחרים בארצות הברית, שזה יכול להגיע לממדים מאוד מאוד מדהיגים.
זה לא נכון שדמגוג והשתלט על ארצות הברית. אני יכול להבטיח נאמנה שהתחזיות המרות והקשות של גדעון, עם כל הכבוד אליו, לא יתקיימו. תהיה יציבות ויהיה בסדר.
הקרע העמוק בעם האמריקני נחשף אז במערכת בחירות מלוכלכת במיוחד. איש אולי חוץ מגדעון רמז לא העריך שעד לכאן זה יכול להידרדר.
It's a pure theft in American history. Everybody knows it. Let's walk down Pennsylvania Avenue.
Treason! 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 Treason!
הקרב על גבעת הקפיטול לפני שבועיים יהפוך כנראה לנצח האירוע שבעקבותיו ייזכר דונלד טראמפ, הרגע שבו הר הגעש האמריקני התפרץ, אלא שהכל החל עוד הרבה קודם.
January 20th, 2016, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
20 בינואר היא היום שבו העם האמריקני שוב חזר לשלוט, הבטיח טראמפ בטקס ההשבעה. הטבח הסתיים. טראמפ לא עשה שום ניסיון אמיתי לפנות לכאלה שלא בחרו בו, השחורים, ההיספנים, הפרוגרסיביים. טראמפ חילק את העולם להם ואנחנו, והם לא החמיצו הזדמנות לתבוע את ראשו. הוא לא הנשיא שלי, צריך להדיח אותו, קרו מפגינים בכל רחבי ארצות הברית, יממה בלבד לאחר שטראמפ נכנס לתפקידו. במשך 4 שנים עשו מתנגדיו כמעט הכל כדי להדיח את הנשיא מתפקידו. מעולם לא היה נשיא ששמו נקשר בכל כך הרבה פרשיות, מעבירות מין, ליבוי יצרים גזעניים.
You also had people that were very fine people on both sides.
ועד בגידה באומה עם העצמה יריבה.
No collusion, no obstruction.
ובסוף דרכו, אפילו ניסיונות נלוזים לכפות שינוי של תוצאות הבחירות גם באלימות. הבעיה לא הייתה רק עם השערוריות, אלא גם עם הביצוע. אמריקה תחילה הייתה אולי הסיסמה של הטראמפיזם, אבל דומה שטראמפ עניינה דווקא הכלכלה תחילה, וחשוב מזה דונלד טראמפ תחילה. במבחן המציאות טראמפ נכשל. את וירוס הקורונה לא הוא הזמין, אבל ללא ספק טראמפ תרומה מכרעת לכישלון בהתמודדות איתו. יותר מ400,000 בני אדם מתו באמריקה מאז החלה המגפה לפני שנה. טראמפ התנגד למסכות וקידם שורה של תיאוריות קונספירציה ופתרונות כזב.
It's going to disappear one day, it's like a miracle, it will disappear. I said it's going away and it is going away. Disappearing, it's going to disappear.
הוא היה משוכנע שהיא תיעלם, וכמה שהוא טעה. והיו בכל זאת גם כמה הישגים. הפיתוח המהיר של החיסון נגד קורונה יציל חיים של מיליונים. אמריקה של טראמפ הצליחה לשנות את מאזן לקוחות הכלכלים מול יריבות וידידות כאחד, במיוחד מול סין. היא חיסלה את דאש, על שמו של טראמפ רשומים כמה מהחיסולים החשובים בהיסטוריה של הטרור.
Dramatic attack on Iran's top military commander.
טראמפ בלם את הסכם הגרעין והטיל כמעט מצור כלכלי על איראן. ישראל ללא ספק תתגעגע לצ'ק הפתוח של טראמפ, עליו רשומים לעד ההכרה בירושלים בירת ישראל, הכרה בסיפוח רמת הגולן ופריצת דרך עם שורה של מדינות ערב. האינטימיות ביחסים בין טראמפ לנתניהו הייתה נכס עבור שניהם, שאותו יהיה קשה מאוד לשחזר עם ביידן.
This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
טראמפ יעזוב היום את הבית הלבן בקושי, עם טופס טיולים לא סגור. את החשבון על השהות הוא עלול לשלם בריבית בסנאט, ובעיקר בספרי ההיסטוריה. אחרי 4 שנים שבהן אמריקה הייתה הכי קרוב שהייתה אי פעם לשלטונו של מי שרבים רואים בו מנהיג מסוכן לדמוקרטיה, עכשיו היא חוזרת לישן, למוכר והמעניין פחות. אותה ביצה וושינגטונית שיש לה המון חסרונות, אבל גם כמה יתרונות. אמריקה אומה עייפה, מוטשת, שרוצה לחזור למציאות שבה לא שומעים על הנשיא כל כך הרבה, לנשיא שאולי ייקשה לו פחות, אבל בהחלט יצייץ פחות. לנשיא שאולי יעבוד עבור העם האמריקני, וגם קצת למען העולם. שלום לדוקטור דפנה שטראוס.
שלום, שלום.
מומחית לפוליטיקה אמריקנית בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. אז אנחנו ביום כזה של סיכומים והתחלות. בואי נתחיל באמת אולי עם דונלד טראמפ ועם סיכום תקופת כהונתו, ואולי מבט ל4 השנים הקרובות. הוא יוצא במידה רבה מוקה וחבול מהבית הלבן, אבל עם תוכניות לעתיד, תוכניות פוליטיות, עד כמה באמת אפשר להמשיך לתחזק את הדמות הזאת ששמה דונלד טראמפ, גם ב4 שנים ללא כס הנשיאות וללא טוויטר?
זאת שאלה מצוינת, אבל צריך לזכור שהחלק לא קטן מהתומכים שלו, הם אנשים שמאוד מחויבים לתיאוריית קונספירציה שאנחנו לא כל כך מבינים ולא כל כך מכירים כאן בארץ, שבעצם הוא משחק כאן איזשהו שח מאוד מתוחכם, ושהכל זה הפוך על הפוך, והוא יום אחד שוב יחזור וכולי וכולי. ובשביל האנשים האלה יש סיכוי טוב שהוא יישאר דמות מאוד חשובה.
עד כמה מדובר בפלח משמעותי מהציבור האמריקני? קשה לי להאמין שכל הציבור האמריקני שהצביע בעד דונלד טראמפ, וזה כמעט מחצית מהעם האמריקני, עונה לקטגוריה הזאת של חובבי פולחן אישיות.
אני לא יכולה לומר לך, אבל אני הייתי זורקת ניחוש של 25% מהציבור.
עד כדי כך.
אם אנחנו בודקים בארצות הברית כל מיני מחקרים שהם לא קשורים לטראמפ, כמו האם כדור הארץ שטוח, 25%, אנחנו שוב ושוב ושוב חוזרים. האם הנחיתה על הירח הייתה הצגה של של הממשלה, אנחנו שוב חוזרים לאותו מספר מזעזע, כן.
וזה הקהל שתומך בדונלד טראמפ, לפחות חלקו. וכאן בעצם עומדת המפלגה הרפובליקנית והימין האמריקני בפני בעיה לא פשוטה. איך מתחילים לשקם את המפלגה, איך שומרים על המנגנון המוכר הזה של שתי מפלגות גדולות, או שאולי באמת יתרחש כאן איזשהו פיצול בימין האמריקני שיבטיח לו אובדן שלטון לעוד הרבה מאוד שנים.
תראה, אם באמת הוא יצליח עם הכישורים הניהוליים המאוד מאוד מאוד כושלים שלו להקים מפלגה או תנועה כזאת, הוא בהחלט עשוי לפצל את האלקטורט הרפובליקני. יש אנשים בהחלט שהיו במפלגה הרפובליקנית והם מחשיבים את עצמם שמרנים, אבל הם never Trumpers כאלה, לעולם לעולם לא טראמפ. והם ינסו ללא ספק לשקם איזושהי מפלגה שמרנית, אבל שפויה מבחינתם. אני חושבת שהסיכוי שלהם כרגע הוא מאוד נמוך. אני חושבת שלפחות לזמן הקרוב יהיו עדיין הרבה אנשים במפלגה הרפובליקנית שעוד מאוד יחששו מהבוחרים שלהם, וישמרו על קו של תמיכה, לפחות כלפי חוץ, בטראמפ ובטענות שלו.
כי העיניים נשואות מה? לעוד שנתיים לבחירות לסנאט ולבית הנבחרים, ושם מה צריך להישאר עדיין בקשר עם תומכי טראמפ, אותם 25%.
צריך לזכור שההצבעה באמת חשובה כשמדובר בבחירות לקונגרס, אלה ההצבעות המקדימות בתוך המפלגות, מכיוון שאחוז עצום ממחוזות הבחירה, הם או דמוקרטים או רפובליקנים, יש רוב די ברור, או ברור מאוד אפילו, לאחת המפלגות. אלה לא מחוזות שיש בהם איזושהי תנודה בין המפלגות. ולכן ההצבעה באמת חשובה היא ההצבעה המקדימה, שבה נבחר המועמד של המפלגה. ואז הבוחרים הרפובליקנים, לא משנה, גם אם הם לא ניגשו לבחירות המקדימות, יצביעו למועמד הרפובליקני, בדרך כלל. עכשיו, מי שמגיע לבחירות המקדימות, וזה אחוז קטן מהמצביעים, זה בדרך כלל סך כל משיעור המצביעים, הוא עומד על משהו כמו 20-30% בדרך כלל, הם ההארדקור, כן, הגרעין הקשה. והם באופן סיסטמטי, מאז 2010, אנחנו רואים תהליך שבו הם פשוט מעיפים מועמדים מתונים, והמפלגה הרפובליקנית הולכת ונעשית קיצונית יותר, ובשנים האחרונות...
זה התחיל בכלל עם מסיבת התה, נכון? עם אותה תנועה שכמעט שכחנו מקיומה.
נכון, אבל הם הגרעין לתומכי טראמפ. והיום מועמד של ברוב המקומות הללו, שלא יציג את עצמו כטראמפיסט, לפחות במידה מסוימת, עלול לעוף בבחירות המקדימות הללו.
בואי נדבר על, על החנינות של הנשיא טראמפ, בכלל המוסד המאוד מוזר הזה של חנינות, אנחנו מכירים את זה גם כאן אצלנו, ואנחנו רואים עד כמה אפשר להשתמש בסמכות הזאת, אולי לרעה לעתים, הנשיא טראמפ חן את סטיב בנון, מדוע לא חנן את עצמו?
ממה שהבנתי, הוא חשב על זה, והיועצים שלו ממש ממש התחננו בפניו שלא יעשה את זה. אחת הבעיות המרכזיות היא שבכל חנינה כזאת, כמה שהוא לא נוהג על פי הפרוצדורה המקובלת, אבל בכל זאת יש ניירת שחייבים למלא, צריך לכתוב מה היה האשם של האדם הזה. ובחנינה כזאת הוא יצטרך לכתוב במה הוא מואשם, מואשם, והוא כרגע עדיין לא הוגש נגדו שום כתב אישום. מעבר לכך, כתבי האישום המסוכנים שיוגשו נגדו הם ברמת המדינה, והוא לא יכול לחון אף אחד כנגד כתבי אישום או מאסרים וכולי ברמת המדינה.
דוקטור דפנה שטראוס, מומחית לפוליטיקה אמריקנית בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה, תודה רבה על הדברים.
בשמחה.
ארגון הבריאות העולמי מתריע, הווריאנט הבריטי המדבק יותר של נגיף קורונה נמצא לפחות ב-60 מדינות, 10 מדינות יותר מבשבוע שעבר. את הווריאנט הדרום אפריקני כבר יתרו ב-23 מדינות. לפי הדיווח של הארגון שמתפרסם היום, רק בשבוע האחרון מתו בעולם יותר מ-93 אלף בני אדם ועוד 4,700,000 נדבקו בנגיף. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הווירולוגים סבורים שהמוטציות החדשות המציאו את דרכן לכל מקום בעולם. כעת לפחות 4 וריאנטים של קורונה מדאיגים את המדענים. בדרום אפריקה מנסים להאיץ את מסע החיסונים על רקע התפשטות המוטציה של הנגיף. אך היעד שהציבה הממשלה שם מעורר ספקנות גדולה בקרב הקהילה המדעית.
I don't think that that target will be met. And I just think, you know, when you just run the numbers and work out how often you have to be vaccinating people and how many doses you need to be giving per day and the enormous infrastructure challenges and the logistics.
אני חושב שהיעד הזה לחסן 40 מיליון איש אינו מעשי, אומר דוקטור ג'רי מינל, ראש מחלקת מחלות זיהומיות בבית החולים על שם הלן ג'וזף ביוהנסבורג. מספיק להביט בנתונים, מספר המתחסנים, תדירות ההתחסנות, מספר המנות הדרוש ביום, שלא לדבר על האתגרים הענקיים מבחינת התשתית והלוגיסטיקה, היעדר תוכנית מסודרת לחיסון המוני, והעובדה שגם המדינות המתקדמות יותר מאיתנו מהבחינות האלה ניצבות לפני מכשולים ענקיים, דברי הרופא הדרום אפריקני. לפי הדיווח ב-CNN, מלבד המוטציה הבריטית הדרום אפריקנית והברזילאית, הותר גם בקליפורניה וריאנט חדש של הנגיף. החוקרים אינם פוסלים שהמוטציה הזאת היא שגרמה לזינוק אחד בהידפקות שם. לפי שעה, אף אחד מהווריאנטים האלה לא עבר מוטציות שעלולות לגרום לצורות מחלה קשות יותר, או לגרום לאי יעילותו של החיסון. לעת עתה, המדענים אופטימיים, התגובה החיסונית של הגוף לווריאנטים שהותרו עד כה, היא אותה התגובה שנצפתה מתחילת המגפה, לכן אינם גורמים לעלייה בשיעור התמותה. הם גם מתפשטים באותן הדרכים כמו הנגיף המקורי, אך הדבר המדאיג הוא שהמוטציה הבריטית למשל מדבקת במהירות גבוהה יותר, מה שגרם בבריטניה לעלייה חדה בשיעור הנדבקים. יותר נדבקים פירושו יותר חולים ויותר מתים. הרופאים אף קבעו שהנדבקים בווריאנט הבריטי נשאו הרבה יותר תאים של הנגיף בגופם, כלומר היו מדבקים יותר מהנדבקים בנגיף המקורי. החוקרים פוסלים שהווריאנט הבריטי מסוכן יותר לילדים, טען בראיון ל-CNN גרגורי ארמסטרונג, מנהל המכון לאיתור מולקולרי מתקדם במרכז האמריקני לשליטה במחלות ולמניעתן. לדבריו, בתי הספר בבריטניה היו פתוחים בעת הסגר, וזה מסביר את שיעור ההידפקות הגבוה יותר בקרב ילדים. כדי לשבור את שרשרת העברה, נצטרך להגביר את הצעדים שעד עתה אפשרו להאט את ההתפשטות, אומר המומחה האמריקני, ובראש ובראשונה להקפיד על עטיית מסיכות ולהאיץ את מסע החיסונים. גם באיחוד האירופי נמשך המאמץ להאיץ את מסע החיסונים.
We are today proposing that by March this year, member states should have vaccinated a minimum of 80% of health and social care professionals and 80% of people over 80 years.
אנו ממליצים למדינות החברות לחסן 80% מעובדי הרפואה והרווחה ואת בני ה-80 ומעלה עד חודש מרס. אנו גם ממליצים לחסן לפחות 70% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינות החברות עד הקיץ, אמר מרגריטה שינס, סגן נשיא הנציבות האירופית. יעד שנראה לפי שעה בלתי ניתן להשגה. באיחוד מנסים למצוא דרכים חדשות להרחבת מאגר החיסונים. צוות מטעם סוכנות התרופות האירופית ערך אתמול במשותף עם צוות מדעי מרוסיה את הערכה המדעית על החיסון הרוסי ספוטניק 5. החיסון ייבחן בסוכנות התרופות האירופית במהלך פברואר, בכוונה להחליט אם לאשר אותו לשימוש בתחום האיחוד. ומחברות פייזר וביונטק נמסר כי החיסון שלהן מסוגל ככל הנראה להגן מפני המוטציה הבריטית המדבקת יותר. החברות מפרסמות היום את תוצאות המעבדה על בסיס בדיקות דם של משתתפי הניסוי הקליני.
מכאן לבריטניה, אתמול פורסם כי ביום שני היה המספר הגבוה ביותר של מתים מאז החלה המגפה שם, 1610. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום ערן, כן, מספר עגום ביותר, ונכון לעכשיו, בינואר 2021 נרשמו 4 מתוך 5 הימים הגרועים ביותר מאז התפרצות המגפה, בהמשך לכתבתה של נטליה. השיא הקודם אגב נרשם ב-8 באפריל 2020, 1,073 מתים, ובמקביל ערן פרסם המשרד לסטטיסטיקה כי 1 מתוך 8 אנשים באנגליה עצמה נדבק בנגיף עד לחודש דצמבר האחרון. בתוך כך, עד כה התחסנו בבריטניה יותר מ4,200,000 במנת החיסון הראשונה, שזה 200,000 ביום בממוצע, נכון לעכשיו, מתוכם יותר מ-50% מאוכלוסיית 180 ומעלה כבר חוסנו. אלו הדברים שאמר אתמול שר בריאות מאט הנקוק.
Last night I was pinged by the NHS coronavirus app, so that means I'll be self-isolating at home, not leaving the house at all until Sunday. And this self-isolation is perhaps the most important part of all the social distancing. Because I know from the app that I've been in close contact with somebody who's tested positive, and this is how we break the chains of transmission.
אמש קיבלתי התראה מיישומון ה-NHS, אמר הנקוק, אני אתבודד בבית עד יום ראשון, וזהו החלק החשוב ביותר בריחוק החברתי, כיוון שלפי היישומון הייתי בקרבתו של חולה מאומת. כך נשבור את שרשרת ההדבקות. וערן, יש לנו גם קול מהעבר, ראשת הממשלה לשעבר תרזה מיי, האשימה היום בדיילי מייל את בוריס ג'ונסון בכך שנטש את ההנהגה המוסרית של בריטניה לדבריה בזירה הבינלאומית, בכך שקיצץ את תקציבי הסיוע למדינות עניות ופגע לדבריה באמינותה של בריטניה בדעת הקהל העולמית. מיי אמרה את הדברים כאמור לדיילי מייל. היא אמרה שעל בריטניה לנהוג על פי ערכיה וכי היא תשפט על פי מעשים ולא על פי דיבורים, וזאת על רקע איראן כך שג'ונסון הכריז כי הוא מצפה לשתף פעולה עם נשיא ארצות הברית הנכנס ביידן בטיפול באתגרים הנוכחיים שהעולם עומד בפניהם. אלה מצריכים לדבריו שיתוף פעולה בינלאומי, אבל הנתון שאליו מתייחסת מיי בביקורתה הוא 0.7% מההכנסה הלאומית שהעבירה בריטניה עד כה למדינות העניות בעולם, נתון שמעוגן אגב בחוק הבריטי. הממשלה טוענת כי השנה לא תוכל לעמוד בכך, עקב המגפה שגרמה להוצאות של מיליארדים מהקופה הציבורית. מיי טוענת כי התחייבותה של בריטניה להקדיש 2% מינימום מתקציבה לביטחון מבדילה אותה מאומות אחרות. בריטניה תהיה נשיאת ועידת ה-G7 השנה, ותארח את ועידת האקלים של האום בגלסגו, כך שבהחלט ערן יתנתן לה הזדמנות להציג את מדיניותה הגלובלית החדשה, כעת מי שהיא אינה חברה עוד באיחוד האירופי. מדאונינג 10 עדיין לא נמסרה תגובה לטענותיה של מיי.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה ערן.
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ומנהיגי 16 מדינות המחוז הסכימו אתמול להאריך את הסגר בגרמניה עד 14 בפברואר ואף להקשיח אותו. מרבית החנויות, בתי הספר והעסקים הלא חיוניים יישארו סגורים. הצעדים החדשים כוללים החמרה בנוגע ללבישת מסכות במקומות ציבוריים. דוב גילר, שליחנו לאירופה, מצטרף אלינו מברלין. שלום דובי.
שלום ערן, אני מסתכל עכשיו על הדשבורד, על לוח המכוונים של, ה-RKI, שזה מכון רוברט קוך, כדי להגיד לך על התוצאות האחרונות, הנתונים האחרונים של הקורונה. ובכן, 1,148 מתים ביום אחד אתמול, וזה הרבה מאוד, זה ברף העליון. זה לא, אני לא יודע אם זה שבירת C, אבל זה בטח מה, שניים, שלושה ימים הכי קטלניים. מבחינת המקרים החדשים, מדובר כמעט 16,000, ראינו כבר ימים גרועים יותר, ראינו גם 30 ומעל 30,000. אז כאשר מצד אחד, כן, יש תמותה מאוד גדולה, יכול להיות שיש קצת ירידה בנתונים של ההדבקה, ואתמול, הקנצלרית מרקל מכנסת את ראשי 16 מדינות המחוז, כמובן כינוס דיגיטלי, זה מיותר לציין, היום לא טסים, לא נפגשים, והם מחליטים להאריך את הסגר שכבר הוארך כמה פעמים, הערכה האחרונה הייתה עד סוף ינואר, שמערכים אותו בעוד שבועיים, בוא נשמע את הדברים שהיא אומרת, נתרגם ונדבר מיד אחרי.
Den Beschlüssen im Einzelnen will ich hier hervorheben, dass wir uns zuerst einmal darauf geeinigt haben, dass wir alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar befristet waren, bis zum 14. Februar verlängern müssen. Das ist natürlich ein gewaltiger Schritt und wir wissen auch, was das...
14. Februar, זה שלום לך 14 בפברואר, היא אומרת הקנצלרית, אני רוצה להדגיש שכל האמצעים שהוגבלו עד 31 בינואר מוארכים עד 14 בפברואר, זה צעד עצום. אנחנו מבינים את המשמעות לאזרחים, אבל המאמצים שלנו, היא אומרת, לעצור את ההתפשטות של הנגיף, עומדים בפני סכנה חמורה, ואנחנו היום הרבה יותר מודעים לכך מאשר בחמישה בינואר. חמישה בינואר זה היום שבו הוחלט להאריך את הסגר עד סוף ינואר. הם לא כל כך יודעים מה לעשות, האמת, הם החליטו להקשיח מעט את הצעדים, אבל הצעדים כבר במילא די קשוחים. הדבר האחרון ש... נשאר לעשות משהו לגבי המסכות, הוחלט שבמקומות ציבוריים כמו רכבות, מטוסים, חנויות גדולות, יעטו את המסכות עם הפילטר, המתוחכמות והיקרות יותר, ובטח לא את הצעיפים ומסכות כאלה מאולתרות מהבית. בתקווה שהמוטציה הבריטית, הדרום אפריקאית ואחרות, לא תטרוף את הקלפים פה.
כן, ובתקווה שהחיסונים יתחילו להיות מחולקים בקצב מהיר מספיק, אנחנו שומעים...
נכון, עוד בעיה.
כן, שפייזר לפחות מודיע על עיכובים משמעותיים למדינות אירופה, שמענו על פולין, שמענו גם על גרמניה, בהחלט יש סיבה שם לדאגה. דוב גילר, תודה.
בשמחה, שנרבים.
ממשלת איטליה צלחה בקושי את הצבעת האי אמון אמש, אך די ברור כי ימי הספורים, עניין חולי הקורונה הגבוה באיטליה, לא מנע ממתאו רנצי, חבר בקואליציה וראש הממשלה לשעבר, לפתוח במשבר פוליטי שכמעט והביא להפלתה של הממשלה, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
ממשלת איטליה זכתה אתמול באמון הפרלמנט, אך היא איבדה את הרוב בסנאט. הפרשנים משווים אותה לאדם שמצליח לעמוד על רגליו, אך אינו מסוגל ללכת. 70% מהאיטלקים אינם מבינים מדוע פרץ משבר פוליטי בזמן שמגפת קורונה משתוללת ובכל יום הורגת מאות אנשים. מתאו רנצי, ראש הממשלה לשעבר, מסביר מדוע פרש מהקואליציה וגרם למשבר.
C'è tu c'hai un paese in difficoltà, c'hai un dato devastante dell'economia, c'hai un dato drammatico del Covid, c'hai un dato pazzesco delle scuole.
המצב הכלכלי של איטליה הוא הגרוע בעולם. מספר המתים מקוביד הוא הגבוה בעולם, והממשלה מגששת באפלה. יריביו של רנצי טוענים כי פתח במשבר בגלל אינטרסים אישיים וכי כל רצונו לחזור לזירה הפוליטית. רנצי מחיש ואומר כי איטליה נרדמה והממשלה מדברת ומבטיחה אך אינה מקיימת. הימין מחכך את ידיו, הוא מקווה שבקרוב יתקיימו בחירות ויעלה לשלטון. מנהיג הלגה, מתאו סלוויני, העליב אתמול את הסנטורית ניצולת השואה ליליאנה סגרה בת 90, שהגיעה כדי לתמוך בממשלה. הסנטורים המתמנים לכל החיים, חיים יותר מדי, אמר סלוויני וזכה לתשובה. אני מאמינה באמונות פלות. אני בת 90, וכשמישהו אומר לי כי אני חיה יותר מדי זמן, אני מודה לו מאוד, אומרת סגרה. המצב כעת הוא שהממשלה תלויה בקולותיה של מפלגתו של רנצי, המכונה איטליה ויבה. רנצי הציר כי אינו רוצה להפיל את הממשלה, כי במקרה של בחירות הימין הקיצוני יעלה לשלטון.
השאלה כעת היא כמה זמן תחזיק מעמד ממשלתו של ג'וזפה קונטה, שהיא הממשלה ה-66 ב-75 השנים האחרונות. כאן יוסי בר, רומא.
עניין אחר, במסגרת הניסיונות לשים קץ לבדלנות של הגורמים הקיצוניים ולטרור האסלאמי בצרפת, חתמו ראשי הקהילה המוסלמית עם הנשיא אמנואל מקרון על אמנה היסטורית המדגישה את עליונות חוקי הרפובליקה על חוקי הדת, אלא שהאמנה הזאת עדיין לא קיבלה את אישורם של כל הארגונים המוסלמיים, ובמיוחד לא הקיצוניים שבהם. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
הישג לכאורה לנשיא מקרון ולשר הפנים שלו, ג'רל דרמנן, בדרך לאימוצו של חוק הנאמנות לרפובליקה. הגדרה חדשה לחוק נגד הבדלנות האסלאמית. ראשי המועצה הצרפתית של הפולחן המוסלמי נפגשו עם מקרון והביאו את הסכמתם לחתום כדרישתו על אמנת עקרונות שנוסחה על ידי משרד הפנים, זאת אחרי סחבת ארוכה, והנשיא שלה, מוחמד מוסאווי, יכול היה להצהיר ביציאה מהפגישה.
accompli puisse voir tout de suite la suite, c'est-à-dire la mise en place du Conseil national des imams et d'accompagner l'ensemble des associations musulmanes dans au niveau local. Mais je pense que c'est un travail qui va être long.
הנשיא מקרון מקווה כי הצעד הראשון הזה יוביל מיד להמשך, כלומר מינויה של מועצה לאומית של האימאמים בהשתתפות כל המוסדות המוסלמיים המקומיים, אבל אני חושב שזאת תהיה עבודה ארוכה. אכן היא תהיה ארוכה במיוחד עם שלושת הארגונים המקורבים לסלאפיסטים ולאחים המוסלמים שבינתיים מסרבים לחתום. הנוסח בין תשעת העמודים שנחתם נועד להבטיח שהאמונה הדתית לא תבוא במקום עקרונות החוקה של הרפובליקה, וכולל את עיקרון אי ההתערבות של מדינות זרות בניהול מקומות הדת המוסלמים, אלא שחזרתם ההיפותטית לארצותיהם של האימאמים שנשלחו על ידי טורקיה, מרוקו, טוניסיה וסעודיה, תתפרס על 4 שנים לפחות. את עקרון השוויון בין גברים ונשים, כולל אפשרות שלא להכיר בריבוי נשים, ויתור על הגדרת שינוי הדת ככפירה בעיקר, וויתור על שימוש כלשהו באסלאם לצרכים פוליטיים. אחרי ההתנגדות לסעיף שכולל דחיית האנטישמיות, זו נכללה לבסוף במסמך, אבל אחרי הגינוי לכל אפליה דתית ואנטי-מוסלמית. החותמים מתנגדים גם לטענות של גזענות של המדינה. בעניין הגבלת החינוך הפרטי בבית, יש למוסלמים תמיכה גם אצל גורמים פוליטיים ודתיים אחרים. הנשיא מקרון הציב למוסלמים שבועיים לשכנע את כל הארגונים והזרמים לחתום. נראה שהתהליך יתמשך למרות איומי שר הפנים לתת את השליטה במוסדות רק בידי הארגונים החותמים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
אנחנו לאזורנו, החורף סוף סוף הגיע לישראל וגם לאזור בכלל, אבל בעוד שכאן רבים נהנים ממעלותיו, מי שסובלים מחסרונותיו הם יותר ממיליון בני אדם שמתגוררים באלפי מחנות עקורים בצפונה של סוריה. הם בימים אלה כבכל שנה סובלים מקור מקפיא והצפות במקומות מגוריהם. עזרה מספקת לא נראית כרגע באופק. עומרי חיים, כתב התחום הערבי, מביא את הקולות.
אלה הקולות שעוטפים כעת את ימיהם ואת אוהליהם של מאות אלפי עקורים בצפון מערב סוריה.
היום الجمعه الماضيه غرق 23 مخيما نتيجه موجه الامطار الاولى.
ביום שישי האחרון הטביע גל הגשם הראשון 23 מחנות, ונראה שהשבוע המספר כבר הגיע ל-100 מחנות שהוטבעו בשל הגשמים העזים שיורדים כאן. כך דיווח כתב של אחד מערוצי האופוזיציה הסורית את שביקר במחנה עקורים בצפון מערב המדינה. רוחות וגשמים עזים פוקדים בימים אלה את האזור, וכבכל שנה חוזרים ראות האוהלים הדלים שקועים במים ומלאי בוץ, תמונות המבוגרים והילדים שמנסים לגרוף אותם ללא הועיל, ובעיקר מראות של רבים רבים שנראה שהופקרו לחיות את ימיהם, בדלות כמעט בלתי נתפסת. זילאל אבו עדנאן, פעיל הומניטרי מצפון סוריה, שבעצמו נאלץ לעזוב את מקום מגוריו בחומס ולהגר לאידלי בשל המלחמה, סיפר לנו על המתרחש בימים אלה בסביבתו.
תשרדת מאות לעילת ונזח بعضها الى اماكن اخرى وانتقل جزء بسيط الى مراكز ايواء مؤقته.
מאות משפחות ברחו ועקרו לאזורים אחרים, חלקן עברו באופן זמני למרכזי סיוע. אלפים מעבירים את הלילה בלי מחסה ותחת כיפת השמיים בשל המים שחדרו לאוהליהם, הוא סיפר לנו. הגשמים והחורף מביאים איתם גם קור מקפיא, ובלילות צונחת הטמפרטורה אל מתחת לאפס. השילוב הזה של קור והיעדר מחסה הציף תיעוד שהסעיר בשבועות האחרונים את הרשתות החברתיות, ובו נשמעת ילדה קטנה מתגוררת עם משפחתה במחנה הקורים במזרח המדינה, אומרת את הדברים הבאים.
אני יודעת.
ها?
אני יודעת.
يديتي وجعنيت؟ ليش؟
الجو بارد.
الجو بارد؟ بردانة؟
כואבות לי הידיים, היא אמרה בבכי. למה? שאל הצלם. האוויר קר, היא השיבה. את סובלת מהקור? כן, היא ענתה. התנאים הקשים שאיתם מתמודדים בימים אלה, הפליטים והעקורים הסורים, הם רק המשך של הסבל שחוו בשנות המלחמה האחרונות, וקדימון לשלג שיגיע בעוד זמן לא רב, ויקשה אף יותר על חייהם. אפשר להניח שהמצב של רובם לא ישתנה גם בשנה הבאה.
אנחנו מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, ואנחנו אומרים שלום לקשב תחום הערבי מידו קורן.
שלום ערן.
היום אתה מספר לנו על זירת קרב חדשה של השיעים בעיראק.
נכון ערן, המיליציות השיעיות בעיראק ובראשן ארגון הגג אלחש דשאה בידועות כמי שפועלות בעיראק כדי להפחית את הנוכחות האמריקאית ולהגביר את ההשפעה האיראנית בארץ הפרט והחידקל. ישנן לא מעט מיליציות כאלה, גדולות כקטנות, אך לאחרונה מופיעים כמה ארגונים המזוהים עם אותם אידיאולוגיות, ומציינים שהם לא משתייכים לאף גוף פוליטי, ושהם ארגוני צעירים, כביכול. מעבר ללקיחת החיות על הנחת מטענים נגד כוחות ארצות הברית בעיראק, או לפחות שיוך, או לפחות אמירה שזה הם עשו את זה, הארגונים החדשים הללו, רובה עלה ועל אל מערוף, לוקחים גם החיות על פעולות אחרות, דווקא נגד אזרחי המדינה העיראקים. בחודשים האחרונים התרחשו עשרות פיצוצים בחנויות לממכר אלכוהול, בעיקר בבירה בגדד. אנדרה, בעל חנות כזו, מספר על הצביעות והגזענות לדעתו של הארגונים הללו. בואו נשמע.
الناس اللي عندهم شرب الاسلام هم ما يفجرون محلات الاسلام ده يفجرون المولات والمحلات مال المسيحيين ومال اليزيديه
كان فيا شرب خنوت المشكوات النوصي ده اندري عمر كي ישנן גם חנויות משקאות בבעלות מוסלמית אבל הארגונים האלה לא מפוצצים אותם אלא נטפלים לחנויות ולקניונים של הנוצרים והיזידים אם הם רוצים לאכוף את ההלכה לטענתו שיבקשו גם המוסלמים לסגור את החנויות שלהם אבל לא רק חנויות המשקאות מותקפות בבגדד, בחודשים האחרונים מותקף גם מכון מסאז'ים, בו מיליציות, אנשי המיליציה תקפו בעלות את עובדות המקום, ולאחר מכן שרפו את המקום. כמו כן, הותקפו גם מועדוני לילה בבגדד. בעלי המוסדות שהותקפו מאשימים קודם כל את הארגונים השיעים, כמובן, אבל גם את כוחות הביטחון של עיראק, שלטענתם מעלימים עין מהנושא. לעומת זאת, פעילים שיעים שונים מגוננים על הארגונים הללו, וטוענים כי הם שומרים על הערכים האסלאמיים החשובים, בהם יש גורמים שמנסים לפגוע. בגיש חדשות של ערוץ נוג'בה, בבעלות אחת מהמיליציות השיעיות בעיראק, מגיב למי שמבקר את המיליציות השיעיות האלו, שהפציצו חנות משקאות ומקומות נוספים. בואו נשמע אותו.
ורבע אללה, הדול מו מתנמרים, הדול גיר מועתדין, הדול רד ירדון למועתדין ויעקמון למועתדין. ומנסר אלברחה, הדרד תעתידה.
הוא מגיש החדשות הזה אומר, רובה הלאה הם לא מתאמרים ולא אלו שתוקפים. הם רק מגיבים לתוקפים ומאנשים אותם. ומה שקרה זו רק תגובה. הם שוברים את האף לכל מי שתוקף אותם ועובר על הערכים והעקרונות שלהם. עיראק, רבועת המלחמות והעימותים, רושבת לעצמה עוד מאבק הדתי שמתפתח, והפתרון כך נראה לא באופק.
כאילו שאין קורונה, נלחמים נגד מועדוני לילה מדהים. עידו קורן, תודה.
תודה רבה.
אנחנו שווים לאירוע הגדול של היום, השבעת נשיא ארצות הברית החדש ג'ו ביידן, גם בפינת המוסיקה העולמית שלנו. שלום למשה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו.
שלום, שלום ערן, כן, אנחנו יודעים על רשימת האומנים הגדולה והמרשימה שהולכת להשתתף היום בטקס, בעולם המוזיקה.
טוב, בוא נודע על האמת, אין להם שום דבר יותר טוב לעשות בסגרים האלה שם, אין הופעות.
אין הופעות, אבל הם יכולים לעשות את הזום שלהם ואת הדברים שיש להם לעשות, לאו דווקא בקונטקסט הזה, אבל נראה לי שהפעם, בעיקר האומן שאני הולך לדבר עליו, יש כאן הצהרה מאוד חשובה שבאמת קשורה לכל מה שעברה, מכון אשר ארצות הברית עברה, זה מה שקורה עכשיו. אז כן, אנחנו יודעים, בין השמות, במתכנת המוזיקה כמובן, ליידי גאגה וג'ניפר לופז, אבל השם המפתיע ביותר הוא אולי גארת' ברוקס, אומן הקאנטרי האמריקני המאוד מאוד מפורסם, האומן הרפובליקני היחיד כנראה שיופיע בטקס ההשבעה היום,
הוא הופיע בעבר, צריך לומר, בהשבעות של נשיאים דמוקרטיים ורפובליקנים כאחד, מסר של באמת של אחדות, זה אירוע שהוא צריך להיות חשוב לכולם.
בדיוק, וזה באמת המסר שהוא מנסה להעביר בעיקר הפעם. עד כמה שאני יודע, בבחירות למועמד הרפובליקני האחרונות שהיו, הוא סירב ככה ליטול עמדה, והוא לא יצא בתמיכה ספציפית לאחד המועמדים, אבל היום הוא בהחלט יופיע, וכמו שהוא בעצמו אומר, אני אומן הרפובליקני היחיד, יש כמובן המון טרמפיסטים שהם גם חובבי המוזיקה, בוא לא נשכח, בנוסף לגרף ברוקס עצמו, הז'אנר, מוזיקת הקאנטרי, זה מוזיקה חביבה על הרפובליקנים ועל על הצד הזה של המפה בארצות הברית, וכמובן שגם תקפו אותו על ההשתתפות היום, מה שהוא אמר, זאת לא הצהרה פוליטית, אלא הצהרה של אחדות, הדרך שבה אני משרת ארצי. עכשיו, השיר שאני הולך לשמיע לכם, שיר שהוציא בעצם לפני כמה חודשים, מאוד מאוד מתאים, וזה כמובן הולך להיות השיר שהוא בין השאר יופיע איתו היום, We belong to each other, אנחנו שייכים אחד לשני, עם מילים כמו שום חומה לא תצליח לחלק אותנו, לא משנה כמה גבוהה הייתי, אנחנו עלים על אותו עץ, וכולנו מתחת לאותם שמיים. בקיצור, שיר למסר שהוא בעצם התמה של טקס ההשבעה, America United. גארת ברוקס.
מסר של אחדות. משה מורד, כאן תרבות, 6 בערב, בכל יום. תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה. Under one sky, don't let nobody tell you otherwise. We belong to each other. We are sister and brother. Born to love one another. It's whispered by the wind to all living things.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, עורך זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב ב6 בערב עם המשדר המיוחד לכבוד השבעתו של נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן. היו איתנו, מחר יהיה כאן רן זינגר עם מרחבת. להתראות. We belong to each other. We are sister and brother. More to love one another.